אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה. ובעצם אנחנו בפרק ה-15 של הפודקאסט, ואני חושב שעברה יותר משנה וחצי. מה זה הפרק האחרון שהקלטתי, וקיבלתי כל כך הרבה הודעות ומיילים ופניות לגבי הפודקאסט, והאמת שכולם צדקו. הפודקאסט הזה חייב להמשיך, ויש לו איזושהי נוכחות ואיזושהי משמעות, שבעיניי מאוד מאוד גדולה. אז נכון, הפוקוס שלי הלך יותר להקלטות קצרות ביוטיוב, או לסדנאות שאני מעביר, אבל הפודקאסט כאן להישאר, והוא כנראה יהיה כאן בשנים הקרובות, והוא תמיד יהיה חופשי וזמין ובחינם, ואני שמח שאתם כאן. וזה ככה מצחיק, כי חשבתי הרבה על מה לדבר, וניסיתי לחשוב על כל מיני נושאים שעליהם לא דיברתי עליהם, אבל מה שרוב האנשים לא יודעים זה שכשאני מתחיל להקליט פרק חדש של הפודקאסט, אין לי מושג על מה אני הולך לדבר. יש לי איזה חצי רעיון או איזה חצי משפט שמכוון אותי ולקראתו אני הולך, אבל אין לי מושג על מה אני הולך לדבר. ורציתי היום לשתף ככה בכל מיני שיעורים שלמדתי מהשנה האחרונה. אני ככה אספר קצת על הקווים המנחים שלי. אני גם מעביר סדנאות כתיבה, ואני גם ככה מלווה לא מעט כותבים בתהליכי ליווי one on one, וכמובן אני כותב לא מעט בעצמי. אז ככה אני אשתף אתכם בכל מיני מחשבות ותהיות שעלו לי סביב עולמות הכתיבה בשנה האחרונה. מי מכם שיזין לפרקים בעבר, אני מניח ואני מאמין ואני מקווה שהפרק הזה יהיה טיפ יותר רוחני מהרגיל. אני יודע, בדרך כלל אני מאוד פרקטי, אני מדבר בכלים מאוד מאוד יישומיים. אני לא מאמין גדול בתיאוריות כשמדובר בכתיבה, אבל דווקא כן הייתי רוצה בפרק הזה לצלול למקום שהוא קצת יותר רוחני, קצת שונה. אז אני מקווה שככה תהנו. והנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא קודם כל הפער בין רצון למחויבות. ולמי מכם שיצא לו להשתתף ככה בסדנאות שלי, אני מעביר בדרך כלל פעם בכל סדנה כתיבה, היא בדרך כלל בחינם. ולכל סדנה מגיעים בין 200 ל-250 כותבים וכותבות. וכשהתחלתי להריץ את הסדנאות בגרסת האונליין, כשהתחילה הקורונה לפני שלוש שנים בדיוק, הייתי באלם שהגיעו כמות כזו של אנשים, ושלוש שנים אחרי שעדיין מגיעה כמות כזו של אנשים, זה עדיין כל פעם מפתיע מחדש, אבל באותה מידה זה לא מפתיע. יש איזושהי תחושה בארץ שכולם רוצים לכתוב. לכתוב את היצירה שלהם, לכתוב את הסיפור שלהם, לכתוב את הספר שלהם. הרצון קיים אצל כולם, אבל בעיניי יש פער מאוד מאוד גדול בין הרצון לבין המחויבות. הרצון לא מספיק בפני עצמו. כולנו יודעים, או כל מי שאי פעם התנסה עם הכתיבה יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אז אנחנו יודעים שהכתיבה היא לא ים חלק. הכתיבה מלאה בגלים. ממש כמו רכבת הרים. יש לנו עליות ויש לנו ירידות. והרכבת הרים הזו עשויה ועלולה להיות מתסכלת לעתים. כי מה הקטע? אתמול כתבתי. לפני שבוע כתבתי. היום אני לא מצליח לכתוב כלום. ואז עובר עוד יום ואני לא מצליח לכתוב כלום. יש בזה את המקום המאוד מאוד מתסכל, נכון? אני לא יכול להגיד לכם כמה פעמים רציתי לעצור כשכתבתי את הספר, את ספר הביקורים שלי, את הספר הראשון, 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. אז תחושה שככה ליוותה אותי לכל אורך מסע הכתיבה האישי שלי, ככותב שאתם יודעים, ספר ראשון, מעולם לא כתבתי ספר, לא היה לי את הניסיון. הכתיבה מלאה בגלים. ואני חושב שזה שאני אגיד, תתחילו לכתוב ותדעו שיבוא הגלים, זה לא די בכך, כלומר זה לא מספיק. כי כשמגיע הגל, וואלה, זה מעצבן, וזה מתסכל, ועד היום זה מתסכל אותי דרך אגב. זה בסדר, כלומר, אני תמיד אוהב להגיד לכותבים שאני מלווה, שכל עוד אנחנו לא אדישים לפרוסס ולתהליך של הכתיבה, זה אומר שאנחנו במקום טוב. אם היינו ניגשים לחלון כתיבה, והיינו אומרים, טוב, יאללה, מה שיוצא אני מרוצה, טוב, היום יצא לי קצת יותר, אתמול יצא לי קצת פחות, אני לא בטוח שזה המקום שאנחנו רוצים להיות בו. ההפך, כתיבה היא פאן, וכתיבה היא רגש, וכתיבה היא תשוקה, וזה שאני, עד היום, כותב שעושה את זה לא מעט שנים, חש את התחושות האלה של הכעס והתסכול והעצבים לפעמים, ואני אדם מאוד רגוע, אבל זה רק גורם לי להרגיש שאני במקום הנכון. אז זה מבחינתי הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו. כלומר, הפער הגדול הזה בין הרצון לבין המחויבות. הרצון קיים אצל כולם, המחויבות לא קיימת אצל רוב הכותבים שאני פוגש, ואני נפגש ואני בקשר עם עשרות ומאות כותבים בחודש, וכנראה אלפי כותבים בשנה, בקונסטלציות כאלה ואחרות, דרך סדנות, דרך התכתבויות, דרך המון המון דרכים שונות. ואני חושב שהפער מתחיל, אנחנו מתחילים לדייק את עצמנו במקום של להפסיק להגיד יום אחד. אני במשך שנים אמרתי לעצמי יום אחד. יום אחד אני אכתוב. אני עדיין אוסף את הנתונים, עדיין לא חוויתי מספיק בחיים האלה כדי לכתוב את הספר שלי. אני כותב ספר על אודו לצורך העניין, אז אין לי מספיק אינפורמציה על אודו, אני עדיין צריך לעשות את המחקר ואת הריסרט שלי. ועדיין גם אין לי את הטכניקות, אולי כדאי שאני אשתתף בסדנה או בשתיים או בשלוש. שהמחשבה הזאת היא מאוד לוגית, דרך אגב. יש הרבה לוגיקה במחשבה הזו. אבל לגשת לכתיבת ספר זה לא האקט הכי לוגי שאנחנו יכולים לגשת אליו, הוא נקרא לזה. אז אני מנסה רגע לשים את הלוגיקה בצד. ואני רוצה לקבל החלטה של, היום אני כותב את הספר שלי. מחר אני כותב את הספר שלי. אני יודע שזה יהיה תהליך שעשו לקחת כמה חודשים, או שנה. דרך אגב, הוא לא אמור לקחת כמה שנים. אני פוגש לא מעט כותבים שמצפרים לי שהם כותבים את הספר שלהם כבר 5 שנים. אם הם בטוב עם זה ובפן עם זה, הכל בסדר. אני לא חושב שכתיבת ספר צריכה לקחת כל כך הרבה זמן. תחשבו על כל אחד מאיתנו כאינדיבידואלים, על כמות השינויים שחווינו בינינו לבין עצמנו. עזבו רגע כחברה, קורונה, התפתחות טכנולוגית, רשתות חברתיות בעשור האחרון. אני מדבר בינינו לבין עצמנו, כמה השתננו בשנתיים, בשלוש שנים האחרונות. והדבר הזה יכול ליצור כמה קולות בתוך הספר, ואיזושהי חוסר אחידות. אז אני כן מאמין שכתיבת ספר לא צריכה לקחת יותר משנה, בדרך שבה אני תופס, אבל שוב, זו רק התפיסה שלי, ואין כאן עניין של נכון, לא נכון. אז המקום הזה של לקבל את ההחלטה. החלטה מאוד מושכלת והחלטה מאוד בוגרת של היום אני כותב את הספר שלי, מחר אני כותב את הספר שלי, אני יודע שהגלים הגיעו, אני יודע שיש כאן רכבת הרים, אבל אני כאן כדי ליצור את התנועה הקבועה הזאת, ומבחינתי מה שגורם לי לקבל את ההחלטה, מה שגורם לי למחויבות, זה תחושת המשמעות שמלווה את המילים שלי. כלומר, כל אחד מאיתנו ככותבים, כיוצרים, וזה לא משנה אם אנחנו כותבים מאז ומתמיד, אתם יודעים, אני זוכר את עצמי, בגיל 15, גדלתי בתל אביב, הייתי נוסע באוטובוס של דן לבית ספר, לא היה לנו אז סמארטפונים, היה לנו טלפונים של מוטורולה, למי שזוכר, אז לא הייתי יכול לכתוב בטלפון, באמת. הייתי מסתובב מחברת, והייתי כותב. המון. אבל הייתי מסתיר את זה. כי לא ידעתי, לא פחדתי מאיך שזה יצטייר ומה יחשבו עליי. זה לא היה הדבר הכי טרנדי באותה תקופה לכתוב טקסטים. עבורי, בכל אופן, בחוויה שלי. ועם השנים הבנתי את המשמעות של מה שאני רוצה לעשות בעולם. כלומר, אני רוצה לדבר לאנשים. אני רוצה לגעת באנשים. עכשיו יש, כמו שאתם כנראה, כמו שאנחנו כבר למדים מהחיים האלה, יש מיליון ואחת דרכים, ובכל יום שאנחנו מתעוררים בבוקר, נוצרות להן עוד 10 דרכים לגשת לאנשים. זה יכול להיות דרך רשתות חברתיות, זה יכול להיות דרך הרצאות, דרך להקים חברות, ודרך הדרך שבה אני מגדל את הילדים שלי. אני יכול להשפיע על החברה. וכשהספר שלי נכתב, הוא כבר היה בתהליכי הוצאה לו, שאלתי עצמי שאלה פשוטה. זו שאלה דרך אגב ששואלים אותי המון, וכנראה בסדנאות שלי השאלה הראשונה שואלה, אז למה שאנשים ירצו לקרוא דווקא את הספר שלי? רגע, נבוא, יוצאים בארץ 7,000, 8,000, 9,000 ספרים בשנה, סלחו לי, אני לא מודע למספרים המדויקים, אבל זה איפשהו בטווחים האלה. מכל הספרים האלה, למה שירצו לקרוא דווקא את הספר שלי? קודם כל זו שאלה מעולה. ואני אגיד בכנות שאין לי תשובה לכך. אבל אני עוצר ושואל את עצמי, זאת השאלה ששאלתי את עצמי. אם 100 אנשים יחשפו ויקראו את הספר שלי, זה היה הספר הראשון שכתבתי. 100 אנשים יחשפו לספר. האם יותר אנשים ייקחו מהספר משהו חיובי או משהו שלילי? וב-99% מהמקרים, התשובה שלי תהיה, יותר אנשים ייקחו דברים חיוביים. וזה די מפשט לי את הרעיון של למה אני צריך לצאת החוצה. כי א', זה יישב לי כמו עצם בגרון, וזו לא התחושה, זו לא התחושה הכי נעימה. מי מכם שישב בארוחות חג ואכל איזה דג של סבתא וככה איזה שעצם בגרון חלחלה לה שם, זו לא תחושה נעימה במיוחד. אז אני באמת מאמין שכשהכתיבה בוערת בנו עד שאנחנו לא נעשה פעולה מסוימת, ואני לא מאמין דרך אגב, הרבה כותבים אומרים לי אני אוציא את זה לרשתות החברתיות ובואו נראה, אני לא חושב שזה יעשה את העבודה, זה סיפוק מאוד רגעי שעובר ו... אני באמת מאמין בכוח של לכתוב ספר ולהשאיר כאן משהו הרבה יותר גדול. יש פער מאוד גדול ביניהם, בין לכתוב ספר לבין לכתוב. אז שואלים אותי למה שאנשים רוצו לקרוא את הספר שלי עכשיו. בחוויה שלי אני חושב שיש לי משהו טוב לתת לעולם ככותב. וברגע שאני מאמין בזה, לשם אני הולך. ואני מפסיק לנתח את השאלה של למה שירצו לקרוא. כן, אני רוצה לכתוב את הספר הכי טוב שאפשר, אני הולך להשקיע בו. דם, יזע ודמעות במלוא מובן הביטוי. אבל מבחינתי, אני לא כותב את הספר בשביל אחרים. אני כותב את הספר בשבילי. ואני שואל את עצמי, מה אני רוצה לעשות בעולם? כי ספר הוא רק הצעד הראשון. כלומר, אני לא חושב, אני לא ניגש לכתיבת ספר אני אכתוב ספר, ואז אני אכתוב הרצאה, ואז אני אהפוך להיות, יהיה לי טור בעיתון. לא, 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 זה לא איזשהו מאסטר פלן, תוכנית מפורטת. לא ככה ניגשתי לספר. אבל כאדם שהיה שם ועשה את זה, אני יכול להגיד היום במבט לאחור, שהמון הזדמנויות נפתחות, זה לא בהכרח הזדמנויות תעסוקתיות. זה יכול להיות ברמת האנשים שאני פוגש, זה יכול להיות ברמת האינטראקציות שיש לי עם קוראים. דרך אגב, זה יכול להיות ברמת הערך העצמי שלי. אני תמיד אספר בסדנאות שלי שהדרך שבה אני תופס את עצמי השתנתה מה שהספרים שלי יצאו לאור. פתאום לקבל פידבק מאנשים שלא הכרתי, ולהיות מוזמן לכל מיני הרצאות וכיתות אומן. מה שאני עושה עכשיו, הסדנאות שלי והפודקאסט שלי, וזה שאני מקדיש את כל חיי לאומנות, זה תוצר ישיר, זה תוצאה ישירה של הספר שלי. עכשיו, אני יודע שרוב האנשים שמוציאים ספר לאור, א', לא יהפכו להיות מנחי סדנאות כתיבה, וב', רובם לא בהכרח רוצים, אז אני לא אומר שזה הייעוד של כולנו בהכרח, אבל המון 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 דלתות נפתחות אחרי שאנחנו עושים את הצעד הזה. זה מה שאני יכול להגיד על כל ספר שיצא לי לחוות מקרוב ברמת הליווי כתיבה, או חברים קרובים שכתבו ספרים והוציאו אותם לאור. זו חוויה שאני רואה המון אנשים חווים אותה, שאני מוציא את הספר, דברים נפתחים לי, דלתות נפתחות. אז איזושהי שאלה מאוד אולי רוחנית קצת, של מה יקרה אם אני כן אעשה את זה, ומה יקרה אם אני לא אעשה את זה. אם אנחנו נצלול עוד איזשהו, שוב, זה לא מה שאני נוהג לעשות בדרך כלל, בעיקר לא בסדנאות, תמיד התכנים שאני מנסה להנגיש החוצה, התכנים החינמיים בדרך כלל, שזה היוטיוב והפודקאסטים והסדנאות, או הרשימת דיוור שלי, הניוזלטר, או האתר, זה תמיד באיזשהו לבל שהוא מאוד התחלתי, מאוד נגיש, לא צולל לאובר רוחניות, אני באמת מאמין בפרקטיקה, כשהייתי צעיר יותר, אני עדיין צעיר, אבל כשהייתי בן 20, 21, השתתפתי בהמון המון סדנאות כתיבה, ותמיד דיברו איתי כל כך הרבה תיאוריות ותיאוריות ותיאוריות, והסתכלתי, ישבתי עם המחברת ועם העת, ולא היה לי מושג מאיפה להתחיל עם כל התיאוריות האלה. אז אני מאוד מאמין בפרקטיקה, אבל אני כן דווקא רוצה לצלול בהקלטה הזאת למקום הרוחני, של אני באמת מאמין שיש לכל אחד מאיתנו בשורה לעולם. זה יכולה להיות כותבת שרוצה לספר את סיפור חייה ואת העלייה של סבתא שלה ממרוקו, זה יכול להיות כותב שרוצה לכתוב ספר על העסק שלו. יכול להיות סופרת שכותבת שירה. זה יכול להיות סופר שרוצה לכתוב ספר ילדים על המערכת יחסים שלו ושל הבת שלו. זה לא משנה ממש הלמה. תשים לב שאנחנו כבני אדם, תהיה נחפשים את הסיבה, את הלמה. בואו נשים רגע בצד את הלמה. יש פה תהליך שהוא הרבה הרבה יותר עמוק מזה. ובחינתי, כולנו כבני אדם מחפשים איזושהי דרך ביטוי. ובעיניי הדרך ביטוי הטובה ביותר שלנו החוצה זה ספר, כי זו יצירה שבאה, שהיא כל כולה שלנו, ויש לנו את היכולת לעשות דיפ דייב אמיתית, צלילה פנימה אמיתית לגבי הכל, לא בכך לרמת הנפש, אבל בעיניי הפער בין, השתמשתי לא מעט במילה פער בפודקאסט הזה, ההפרש בין המרחק בין ספר לבין סרט, זה שבסרט אני רואה את הכל, נכון? לא צריכים להסביר, אני רואה את המרחק של מאות עומדות אחת מהשנייה. אני רואה את הסטון שבו הן משתמשות, את המחוות גוף שלהן. אני מקבל את האנרגיה של הסצנה. בספר אני כאילו לא רואה כלום. זאת אומרת, אני רואה רק את מה שהכותב או הכותבת מנגישים לי. וזה נותן לנו המון חופש ככותבים. להביע את עצמנו עד הסוף. ודרך אגב, אנחנו לא מביעים את עצמנו. אני יכול להגיד גם היום שאני לא חושב ש בספר הראשון שלי הבאתי את עצמי עד הסוף, פשוט שבספר השני זה השתפר, ספר השלישי שלי שעוד אותו יוצא זה כבר יותר טוב, בספר הרביעי שאני התחלתי לכתוב לא מזמן, זה כבר נראה הרבה יותר בסדר ברמת דרך ההבאה שלי. יש פה איזשהו פרוסס, יש פה איזשהו תהליך של להתחבר למה שאנחנו רוצים להגיד אולי בצורה קצת יותר ברורה. אבל מבחינתי, יש לנו משהו להגיד לעולם, וכולנו מחפשים את דרך הביטוי. שוב, אמרתי את זה קודם, דרך הביטוי שאני יכולה להיות דרך מילים, דרך עבודה, דרך קריירה, דרך ילדים, דרך משפחה, דרך תרומה לקהילה, דרך התנדבות, דרך ספורט, דרך מרתון, דרך לטייל בעולם, דרך ההתבטאות שלנו, אנחנו מאוד מחברים את דרך ההתבטאות למשהו שאני מוציא החוץ על העולם. כלומר, הוצאתי ספר, אז אני מתבטא. העליתי פוסט, אז אני מתבטא. העליתי תמונה שאני נראה ככה וככה בכנרת, אני בגדים בכנרת, אז אני מתבטא בצורה א'. אבל זו לא דרך הביטוי היחידה שלנו, אנחנו מבטאים את עצמנו בכל כך, כל כך, כל כך הרבה צורות. כשמבחינתי לכתוב ספר, זה הדרך התבטאות הגדולה והמדויקת ביותר שלנו. ואני מאמין שכל, שוב, אני לא ניגש לזה ממקום של כל אדם שחי בעולם צריך לכתוב ספר, זו ממש לא הגישה שלי, אבל כל אדם שמאזין לפודקאסט הזה, להקלטה הזו, צריך לכתוב ספר כנראה. כי לא הגעתם לפודקאסט הזה סתם. דרך אגב, זה פודקאסט שהוא לא משווק החוצה. כלומר, אין לי, אני לא מפרסם פוסטים בפייסבוק על הפודקאסט, ואני לא, אין קמפיין ממומן לבואו האזינו לפודקאסט, זה לא היה מעולם דרך אגב. זה פודקאסט שהוא נטו כאילו ממקום של אנשים שמחפשים אותו. אם אתם מאזינים לפרק הזה, כנראה שבאיזשהו שלב חיפשתם מה שקשור לכתיבה, ונתקלתם בפודקאסט הזה. וככה הוא יישאר תמיד, דרך אגב, זה היופי שלו, הוא מאוד נקי. כלומר, זה לא בא ממקום של מישהו פרסם לי, וטוב, בואו נשמע מה יש לבחור הזה להגיד לי שלא שמעתי. הרעיון של הפודקאסט הוא להגיע לאנשים שחיפשו אותו. ואתם תופתעו, אבל יש מאוד אנשים שחפשים. עד היום לפרקים של הפודקאסט היו כמה עשרות אלפי מאזינים, שזו דרך אגב זכות מאוד מאוד גדולה. אז זה קרה מהמקום הרוחני של איך אנחנו מביעים את עצמנו ומה מקום הבאה בחיינו. ורגע לסיכום, התעוררתי הבוקר ואני כל בוקר מתעורר ואני רץ, והיום הלכתי ככה, רצתי וישבתי קצת בים על החוף, וככה שמעתי מוזיקה ועברה לי איזושהי מחשבה של הזכות לדבר על הדבר שאני הכי אוהב בעולם. אז כל אחד מכם, כל אחד ואחת שככה מאזינים לפרק הזה, או שנחשפתם לפרקים שלי בעבר, או ליוטיוב, או לסדנאות, או לרשימת הדיבור, או לספרים שלי, זה לא משנה. אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה על זה שאני, שוב, דיברנו על דרך התבטאות, אז אני רגע דווקא אסגור את זה סביב ההתבטאות. תודה על כך שאתם חלק ממסע ההתבטאות שלי. כשהייתי ילד, זה כל מה שרציתי לעשות, לדבר על כתיבה, לדבר על אומנות, לדבר על יצירה. ועצם זה שיש לי את היכולת היום לדבר ולהגיע לאלפים ולעשרות אלפי אנשים ברחבי הארץ, ברחבי העולם, לא מעט ישראלים ברחבי העולם, שזה תמיד כיף ומרגש. אז בעיני, בחוויה שלי אני מרגיש מאוד מבורך, וזאת הסיבה שאני שואלים אותי לא מעט, למה יש כל כך הרבה תכנים בחינם בחוץ? וזו בדיוק הסיבה. אני מאמין שיש לי בשורה לתת לעולם, ויש לי דברים לבטא לעולם, וכן, יש לי גם תהליכים שהם סדנאות ותהליכי ליווי שעולים, שיש להם תעלות שלהם, אבל התוכן הבסיסי הוא בדיוק מה שהוא. וזה לא מסוג, אתם יודעים, יש לו מעט כאלה וובינרים וסדנאות ופודקאסטים שהם נותנים רק את קצה המזלג, רק את הטיפה הראשונה, ואם אתה רוצה עוד בו, לא, לא, לא. הכותבים שאני עובד איתם מקבלים בדיוק את אותם תכנים שאני מדבר עליהם כאן, זה פשוט הרבה יותר אישי ואינדיבידואלי וצולל לעומק ומחייב, אבל אני לא שומר שום דבר. כל מה שיש לי להגיד לעולם אני אומר כאן, לכל מי שמוכן לשמוע, אז אני באמת רוצה להגיד תודה לכל אחד ולכל אחת מכם על הבמה הזו, ועל הזכות, ואני באמת מרגיש מבורך שזה מה שאני עושה, וזה מה שמעסיק אותי רוב היום, וזה כל מה שביקשתי כילד בן 20, שהשתתף, כשהייתי בן 20, הייתי חייל, היינו מקבלים אז משכורת של 352 שקלים, היום זה קצת השתנה, והלכתי, לקחתי הלוואות כדי להשתתף בסדנאות כתיבה, כי רק רציתי לחוש את הדבר הזה, ואם הייתם אומרים לילד בן ה-20, ש10 שנים אחרי, זה, והיום אני אוטוטו בן 30, שזה מה שאני אעשה, זה יותר מכל מה שיכלתי לבקש בחיי, אז תודה על זה, ואני מבטיח שאנחנו ככה נחזור להקליט פרקים קצת יותר באופן יותר תדיר, ובלי קשר, אם אתם ככה רוצים להיחשף לעוד תכנים שלי, אז קודם כל מוזמנים להיכנס לאתר, יש באתר לדעתי, עד היום עלו יותר מ-150 מאמרים סביב עולם הכתיבה, והפודקאסט שלי, שזה הפרק ה-15 שלו, וביוטיוב יש המון המון הדרכות כאלה קצרות, של 2-3 דקות, כל פעם נושא קצר, גם מצולמות, אז אתם ככה יכולים לראות אותי מדבר על הדברים. אם זה רשימת הדיבור שלי, שאם אתם לא חלק מהרשימת הדיבור, תיכנסו לאתר. אני חושב שיש קישור מצורף לכל מי ששומע את הפודקאסט, יש קישור לאתר. ממש בתחתית של האתר יש אפשרות להירשם לניוזלטר שלי, אני מוציא 2-3 מיילים בשבוע, מלאים בטיפים לכתיבה ושיעורים שלמדתי זה. בואו ניקח את הכתיבה כאיזשהו כלי התפתחותי, והלמידה ממשיכה כל הזמן. זה דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. וזהו, עד כאן הפרק הזה, יצא לי קצת יותר ארוך מהרגיל, בדרך כלל אני אעשה ככה שזה יהיה רבע שעה מאוד ממוקד, אבל היום הרשינו לעצמנו ככה קצת יותר להתפזר לטובה כמובן. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, ואני מאחל לכם המשך יום נפלא, ולחיי הכתיבה שלנו.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.